טוב, ערב טוב, שלום עליכם. ערב ראש השנה. אני רוצה לעשות ברשותכם אפליה מתקנת ולעסוק בפרשת האזינו. אנחנו ככה בראש השנה ובעזרת השם בשבוע הבא, בשנה הבאה עלינו לטובה, נמשיך ונעסוק ביום הכיפורים אנחנו עסוקים בשבועות האחרונים הרבה באלול ובראש השנה וביום הכיפורים. אני רוצה להיכנס לפרשה שניכנס אליה בשבת, ראש השנה שחל בימים חמישי ושישי ושבת נצמדת אליו. זה דבר מיוחד שהיום הראשון אחרי ראש השנה היציאה היא שבת. תחשוב על זה, אולי נדבר על זה אחר כך. בסופה של פרשת האזינו, מי שבאמת יש להם את כל הפטנטים, אז אני נמצא בפרק האחרון בפרשת האזינו, בפרק, לא בפרק האחרון, זה הכל פרק אחד, בפסוקים האחרונים, מפסוק מ"ד של פרק למד ב' ואילך. אחרי השירה הגדולה הזאת, כתוב כך, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. אלה ארבעת הפסוקים שמופיעים בסוף כל הפרשה, בסוף שירת האזינו. אנחנו נרצה ללמוד את הפסוקים האלה עוד מעט, לנסות להבין על מה מדובר פה בכלל, אבל לפני כן, מקריאה של הפסוקים, מובן שעכשיו מבוצע מה שצווה משה רבינו בפרק למד א' בפרשת וילך. אני קורא את מה שכתוב שם. שם כתוב, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. אני חוזר לפסוק, כי אין את הכל לפנינו. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. אבל הציווי היה לא רק כתבו, כתבו לכם את השירה הזאת. כתבו, הכוונה היא אתה, אבל יהושע כבר נמצא יחד איתו, כי הוא אומר לו בפסוק לפני, הן קרבו ימיך למות, כך קראנו אתמול, קרא את יהושע, ומכאן ואילך זה הכל לשון רבים, והתייצבו באוהל מועד, ועצבנו וכו'. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדע את בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. אז הציווי הראשון היה כתבו, והציווי השני היה מה? ללמד את זה את בני ישראל, נכון? על הציווי כתבו, כתוב כמה פסוקים אחר כך, בפסוק כ"ב בפרשת וילך, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא. וכתוב גם, וילמדה את בני ישראל. ויצב את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ. שימו לב כמה זה הולך אותו דבר, גם פה כתוב, שימו לבבכם לכל הדברים האלה אשר אנוכי, כי לא דבר ריק הוא מכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן, שמה לרשתה. יש כתיבת השירה, ללמד את השירה, ועם השירה הזאת, עם הכוח הזה, תיכנסו לארץ, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה. טוב. אחרי שכתוב ויכתוב משה את השירה הזאת, נשאלת השאלה, מה זאת השירה הזאת? רש"י אומר, השירה הזאת בפרשת וילך, בפסוק י"ט רש"י, את השירה הזאת האזינו השמיים עד וכיפר אדמתו עמו. זה הפירוש לפי זה. וכך לומד גם הרמב"ן. ולפי זה, כשמסיים משה רבינו לכתוב את השירה הזאת, הוא מלמד אותה, אבל הוא אומר אותה לכל בני ישראל עכשיו בהאזינו. כשהוא מסיים להגיד אותה, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת, זאת, באוזני העם הוא והושע בן נון, ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. על איזה דברים מדובר פה? לפי כל מה שאמרנו על השירה הזאת, כי לא דבר ריק הוא מכם, סליחה, את כל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוום את ביניכם, תשמעו טוב, לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. אז מדובר על השירה הזאת, או מדובר על כל התורה? השירה הזאת היא מה שעליו נאמר אחרי זה, כי לא דבר ריק הוא מכם, ובדבר הזה התאריכו ימים על האדמה, בשירת האזינו, או שהשירה הזאת בעצם מתייחסת לכל התורה כולה. רש"י אמר שהשירה הזאת זה האזינו. אתם שמים לב שבביצוע כתוב שהוא אומר להם את כל דברי השירה, ומיד אחרי זה הוא אומר להם לשמור לעשות את כל דברי התורה. שימו לב שבציווי קורה אותו סיפור. בציווי כתוב ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, ומדהים, הפסוק שאחרי זה, והיא כחלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם, ויצב משה את הלוויים נושאי ארון ברית השם. חז"ל אומרים, וככה נלמד להלכה, שמבעתה כתבו לכם את השירה הזאת, לומדים מצוות כתיבת ספר תורה. זאת אומרת שחכמים הבינו שהשירה הזאת, הכוונה היא כל התורה. הרמב״ם מנסח בהלכות ספר תורה ניסוח מאוד מעניין, שיש מצווה לכתוב ספר תורה שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, כתבו לכם תורה שיש בה השירה הזאת. מין חיבור כזה, סינתזה כזאת. חז"ל קוראים לתורה על פי הפסוק הזה שירה. אנחנו נרצה עוד רגע להיכנס למושג הזה של שירה על דברי התורה. אבל כשהוא מסיים להגיד להם את דברי השירה הזאת באוזני העם הוא והושע בן נון, אגב, באוזני העם, הביטוי באוזני העם הופיע במעמד הר סיני. הוא אומר את הדברים באוזני העם לאמור. גם פה הוא חוזר ומלמד את זה באוזני העם. וכשהוא מסיים ויחל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל, שני הפסוקים האחרונים האלה שקראנו הם מאוד חשובים, כי זה בעצם סוף דבריו של משה. אחרי זה יש את וזאת הברכה. אלה הברכות שמברך משה. ולפי חלק גדול מהמפרשים, וזאת הברכה, אלה הברכות שמברך משה, וזה בא לפני מה שיקרה בפסוקים הבאים. כי הפסוקים שחותמים את פרשת האזינו זה, וידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים הזה, הר נבו, ומות בהר אשר אתה עולה שמה, והאסף, ויאסף אל עמיו. הסיפור של סיפור המיטה מופיע שוב בסוף וזאת הברכה, אבל הציווי לעלות להר העברים מופיע פה בסוף. אם השירה הזאת זה התורה, או אם שלומי יש, אם השירה הזאת, לא משנה, לא חשוב, יש שם אחד הספסלים מפתח אורות, תודה. אם השירה הזאת זה התורה, ואם השירה הזאת זה פרשת האזינו, ואם השירה הזאת זה התורה שיש בה את השירה הזאת, בכל פעם כשמופיעה השירה הזאת מופיע מיד שמה שבפועל עושה משה זה לכתוב את כל דברי התורה הזאת. ברור שפה מובאת התורה, כל דברי התורה. שני הפסוקים האחרונים הם הצוואה של משה רבינו. ויאמר עליהם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. שימו לבבכם, אשר תצוו מביניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר רקו מכם, כי הוא חייכם. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה. מה זה בדבר הזה? בדבר הזה הכוונה היא בתורה הזאת, בדברי התורה הזאת. מה הייתה המחשבה שהדבר הוא ריק? מה פירוש הביטוי? בכלל, אלה הפסוקים שאני רוצה ללמוד עכשיו. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. אם כל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, זה ממשיך את מה שנאמר מקודם. את כל דברי התורה הזאת. אז מה הוא אומר להם עכשיו? שימו לבבכם, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. זה שהתורה היא החיים שלנו כבר נאמר הרבה פעמים, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, כי לא דבר ריק הוא מכם. שימו לבבכם, זה כנראה האנטיתזה לדבר ריק. היה למישהו הווה אמינה שהתורה חס וחלילה היא דבר ריק? יכול גם הכופר והאפיקורס הגדול ביותר בעולם להגיד כל מה שהוא רוצה, אבל זה דבר ריק? פירוש המושג הזה דבר ריק. ואגב, מאוד מעניין, דבר ריק מכם. בעברית זה מילה מוזרה, כי לא דבר ריק הוא מכם. ריק, לא יודע, אולי. כי לא דבר ריק הוא מכם. ואיך זה יהיה לא דבר ריק אם תשימו לבבכם לכל הדברים. ואיך שלא נסביר את המילה השירה, אם השירה הזאת זה האזינו, שהשירה הזאת זה כל התורה, כמו שראשונים אחרים אומרים, או שהשירה הזאת זה החיבור הזה. איך שלא יהיה ברור שהוא מדבר על הדברים שהוא מעיד בכם היום. היום הוא לא אמר את כל התורה כולה. היום זה היום המאה ה-20 שבו הוא אומר אתם ניצבים היום כולכם. והיום אומר משה רבינו לעם ישראל את שירת האזינו. הוא לא אומר היום את כל דברי התורה. ובדבר הזה אתם חיים על האדמה, כי לא דבר ריק ומכם, רש"י מסביר את המושג, כי לא דבר ריק ומכם, כבר לא על שירת האזינו. כי לא דבר ריק ומכם, אומר רש"י, לא לחינם אתם יגעים בה. במי? בתורה. כי היא חייכם. דבר אחר, אין לך דבר ריקן בתורה. שאם תדרשנו, שאין בו מתן שכר. הוא מביא את הדוגמה על הפסוק, ואחות לא תן תמנע, שמנשה היה דורש באגדות של דופי, ושאל מה החשיבות של הפסוק הזה, ומהפסוק הזה לומדים מה שלומדים. אז הפירוש הראשון של דבר ריק הוא, דבר ריק, כלומר, אתם יגעים ואתם חושבים שאתם יגעים לריק, אבל אתם לא יגעים לריק. הפירוש השני זה לא עליכם, אלא על התורה. אין דבר ריק. אם תדרשנו, תגלה שם עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. המילה מכם מוסברת ברש"י בשתי הצורות. כלומר, כי לא דבר ריק הוא מכם, כלומר, היגיעה היא לא על ריק. או אם למדת את הפסוק ולא מצאת שם משהו עמוק, אז לא למדת. זאת אומרת שכי לא דבר ריק הוא, ובדבר הזה אתם חיים לדבר ודאי על התורה, על דברי התורה. אז תוך כדי שירת האזינו הוא בא ללמד אותנו משהו, שהתורה היא לא דבר ריק, אבל בשביל שהיא לא תהיה דבר ריק צריך לשים לב. אני חושב שיש פה דבר שהוא הצוואה של משה רבינו. זאת הצוואה האחרונה שאומר משה רבינו. בין אם וזאת הברכה הבאה אחרי הפסוקים האחרונים של האזינו, מבחינת הסדר. בין אם הפסוקים האחרונים של האזינו באים אחרי הברכות, האמירה האחרונה שמשה רבינו אומר לעם ישראל היא שתי מילים. שימו לבבכם. והאנטי תזה לשימו לבבכם זה תורה שלא שמים בה את הלב, ואז היא נקראת דבר ריק. זה דבר פלא פלאות שצריך להבין אותו טוב. הזכרת אבינו מלכנו, נא אל תשיבנו ריקם. פעם הזכרנו, ואני אזכיר את זה עוד פעם לשנייה אחת, שהמושג לשים לב, שזה מקורו, שבעברית המודרנית אנחנו משתמשים בו הרבה מאוד, תשומת לב. שהמושג לשים לב, אמרנו פעם, הוא מושג ממש רפואי. כמו שהרבה איברים במקרא הם איברים שמי שיודע טוב עברית ומבין טוב את המקרא מגלה איך המקרא גילה את מה שאנחנו יודעים מדעית על האיברים האלה הרבה אלפי שנים אחר כך. כך הסברנו יותר מפעם שכשהתורה קוראת לעין, עין, היא מתכוונת לעין, למעיין, לבעבו היום אל העין. היא מגלה לנו שיש פה מעיין, שהוא מעיין שמפקה כל הזמן. ייקח למדע הרבה אלפי שנים אחר כך לגלות את זה, לדעת להגדיר את זה. אבל התורה קוראת לאיבר הזה כמו שהיא קוראת למעיין שאליו באה רבקה לשאוב עם הגמלים. ואבוא היום אל העין. כשהתורה קוראת לאוזן, אוזן, ייקח לנו הרבה הרבה אלפי שנים לגלות שהאוזן היא המקום שבו נמצא שיווי המשקל, האיזון. זה לא רק להאזין. כשהתורה אומרת לשים לב, זו מילה נפלאה. זה דבר שהזכרנו פעם, אבל אני, כשאני חושב על זה שוב, זה דבר מופלא מבחינת השירה. עוד רגע נגיע לזה. זה הפך אצלנו לסלנג. מה פירוש לשים לב? איך שמים לב? אפשר לשים כוס, אפשר לשים ספר. איך שמים לב? שפות אחרות לא שמים לב. אני חושב, you don't put your heart. נכון? נדמה לי. זה בכלל תרגום מצוין. אתה pay attention. זה, אני בכלל לא מבין מה זה קשור. pay זה pay. זה הבנתי למה כל מה שקשור לאמריקאים זה pay. זה הבנתי. אבל איך זה attention ולב, זה בכלל לא קשור. attention please ותשומת לב זה כבר לא תרגום, זה בלבול מוח. זה בכלל לא, זה כל כך ריק, זה כל כך דבר ריק. אתם יודעים מה זה לשים לב? לשים לב זה עברית פשוטה. אמרנו את זה. שרוצים לא עלינו לנתח את הלב עד 120 שנים טובות, פשוט מוציאים אותו, מחילה מהצמחוניים לחמש שניות, שמים אותו על השולחן ליד, נכון? בערך, לא להיבהל מה שנקרא, כדאי שהוא יהיה קשור, ועובדים איתו. למשל, כשרוצים לנתח את האוזן, לא מוציאים אותה. רצוי, כי אז אי אפשר להחזיר. אתם יודעים מה מבקש ילד כשהוא מבקש שאני אשים אליו לב? הוא אומר לי, יכול להיות שעכשיו אתה באמריקה, אבל את הלב תשאיר בו. תשים פה את הלב. שימו לבבכם. אתם יודעים מה ההפך מלשים לב? מה פירוש דבר ריק? הרי אין לאף אדם אינטליגנט בדל של מחשבה להגיד על כל מדע שהוא, על שזה דבר ריק. מה? דבר ריק זה ממש סלנג. דבר ריק זה על ניוטרן. על ריק, אתם יודעים מה זה על ריק? לריק, יודעים מה זה על ניוטרן? זה ניוטרן. פול גז בניוטרן, יודעים? דבר ריק הוא דבר שיש בו הכל, אבל שום דבר לא מתרחש. יש הכל. אם עושים פול גז בניוטרל, איך הם שואלים, יש מנוע? יש מנוע. יש הכל. גם רישיון יש. אבל זה דבר ריק. זה מלא, טכנית. אבל הדבר הוא ריק. הדבר לא מפקה. הדבר לא מנביע. לא בלב נמצא מרכז הנשימה שלנו, כמו שאנחנו חושבים. במוח. הלב הוא בסך הכל המשאבה. אבל הלב אוהב והלב כואב. והלב קמה, והלב מתגעגע, והלב חושב, והלב שומע. האוזן שומעת. אבל שלמה המלך, כשהוא צריך לבקש דבר אחד מהקדוש ברוך הוא, מבקש לב שומע. כי אתה יכול לשבת בדין ולדון דין, ויכול מאוד להיות שהדין יהיה דין אמת, והוא דבר ריק, וזה הכל ניוטרל, ושום דבר לא יתרחש ושום דבר לא יתרומם, שום דבר לא יקרה. ההפך, יכולים לקרות דברים קשים מאוד, שיש יציקה של הרבה דברים ריקים. כשהרמב״ם פוסק שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה, עבודה גדולה היא. עבודה גדולה היא, ושכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. מה הוא אמר? דיברנו לא מזמן על שמחה. אני טוען שבשימו לבבכם, מסכם משה רבינו את ספר דברים, מסכם משה רבינו את מה שאמר משה מפי עצמו. אתם יודעים מה אמרתי בספר דברים? אתם יודעים מה זה משנה תורה? משנה תורה זה להפוך את התורה לדבר שהוא הלב. רחמנה ליבה ביי, ושב לבבו ויבין, ושב ורפא לו. המוח הוא באמת המרכז של הכל, הוא היסוד, הוא הראש, הוא המוחין. קצת דיברנו על ראש השנה, על ראש השנה בשבוע שעבר. הוא הכל. הוא החיות עצמה, הכל נמצא שם. אבל הוא נבדל בעצם מהותו. המוח, השכל, הוא דבר נבדל. המהר"ל מפראג מעריך הרבה מאוד במושג הזה. זה תפקידו להיות נבדל. אני מבקש מהאדם, תחשוב עכשיו רגע עם השכל. ובמקום להגיד את המילה לב, אני אומר לו בעברית, לא עם הבטן. אני מתכוון ללב. אני לא מתכוון עכשיו למעי הגס. אני מתכוון ללב שמרגיש את הכל. שמגדיר הכוזרי את עם ישראל באומות, הוא מגדיר אותם בהגדרה המפורסמת כלב באיברים. והוא אומר שהלב, הלב הוא לא רק פלוס. אם הוא אומר שישראל באומות כלב באיברים, צריך להבין את המשפט הזה טוב. זה לא אומר שהאומות האחרות אינן חשובות. בגוף הרמוני צריך כבד, צריך מוח, צריך ריאות. אפילו לא כתוב שם שהם המוח באיברים. הוא מגדיר למה הוא קורא לנו הלב באיברים. כי הלב, אומר רבי יהודה הלוי, הוא רב בריאות מכולם, וכבד חלאים מכולם. זו הגדרה מדהימה. הוא רב בריאות מכולם, כי אין משהו שקורה בלב. זה לא שריטה בלב, זה לא נמק בלב. הוא רב בריאות מכולם, אבל הוא מושפע מכל ציפורן. זה רב חלאים מכולם. הוא המשאבה שמזרימה את הכל. הוא בעצם חלק ממני, הוא חלק מהגוף, הוא חלק מה, הוא חלק מההרגשות, הוא העיקר. אתם יודעים מה זה דבר ריק? אני הולך להגיד דבר מזעזע, מה שכתוב פה זה פשוט. דבר ריק זה שאני יכול לדעת את הכל. וזה לא עובר דרך לעובדו בכל לבבכם, וזה ניוטרל. יש מנוע, יש אוטו, יש רישיון, יש מפתחות, יש הכל. ואין שום תנועה, אין חשק, אין כיף, אין חיים, אין בכי, אין שמחה. דבר ריק זה מוות. כשרבנו עומד בסוף ספר דברים ושואל מה חידשתי בספר דברים? חידשתי איך לא יקרה שתוליד בנים ובני בנים ונושנתם. איך יהיה שכשתבואו אל הארץ, כי אביאנו אל האדמה ואכל ודשן וסבא, זה כל הפרשה, זה כל הסיפור. איך יקרה כשכל זה יקרה? שאתם תהיו חיים על האדמה. תמיד זוכרים, הלוואי זוכרים, היום הזה השם אלוקיך מצווך, היום הזה נהיית לעם. כל פעם כשמשה רבינו אומר את זה, דיברנו על זה בספר דברים, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. יש עוד פעם אחת שזה כתוב בתורה, זה דבר פלאי. שנייה אחת על, עלינו, על ארץ ישראל, עלינו פה היום, אבל זה על כל אחד ואחד. רשי מדהים, שלא שמים לב אליו. אז בכל יום התורה צריכה להיות כחדשה, בכל יום עוד דברים צריכים להיות כחדשים. רשי אומר את זה בעוד מקום. תשמעו, בפרשת והיה כי יביאך, כתוב והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני. מי שנוהגים ומופיעים ואומרים את זה אחרי הנחת תפילין בכל יום ויום. זה נמצא בתפילין. והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך, פסוק קשה, זאת ארץ שהשם נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך. אני דווקא נולדתי פה. אז הוא נשבע לאבותיי ונתן לי, הוא נשבע לאבותיי ונתן לאבותיי. רשי, רשי זה פלא פלאות, אשר נשבע לך, היכה נשבע והבאתי אתכם אל הארץ. ונתנה לך ציונות, תהה בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ולא תהה הארץ בעיניך כירושת אבות. אתם יודעים מה כתוב פה? שאתה יכול להיות מומחה להיסטוריה של ארץ ישראל, והקשר שלך אליה יהיה דבר ריק. כזה דבר גדול, ריק. אין כלום. תהה בעיניך כאילו ניתנה לך, ולא תהה בעיניך כירושת אבות. זה, אם לא אומרים שזה רשי, זה נשמע מפחיד, מה? בטח ירושת אבות. ולא תהה בעיניך, כי זה ממש אותה מילים שהוא אומר על התורה. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ולא תהה בעיניך כדיוטגמה ישנה. אותו דבר. אתם יודעים מה עושה בעצם הלב? הלב מחדש אותי כל שנייה, לא המוח. המוח נותן את החיות, אבל הלב הוא זה שמחדש אותי. אתם יודעים מה זו עבודה שבלב? עבודה שבלב, הזכרנו, זה פשוט לעבור על כל הפרשיות, לשים לב שתי המילים האלה. זה ממש לראות את ספר דברים, זה מה שאמר משה מפי עצמו. אני מזכיר, בשיעור הראשון בספר דברים, שאלנו מה מחדש משה במשנה תורה. הבאנו שיחה של הרבי שהוא אומר שמשנה תורה, זה בעצם התורה שבעל פה של התורה שבכתב. כל אות במשנה תורה זה בדיוק כמו חמישה חומשי תורה. אבל את משנה תורה אומרים חז"ל, משה מפי עצמו אמרם. לכן לומדים חז"ל למשל, שגם מי שלא דורש סמיכויות, סמוכים, בכל התורה, במשנה תורה, בספר דברים דורש. יודעים למה? כי זה בא מפה. בכל התורה כביכול משה רבינו, כל עוד בספר דברים היא מפיו של הקדוש ברוך הוא. אבל ספר דברים הוא איך אדם הצליח להיות לב. איך הלב, איך התורה היא, איך זה אתם. עכשיו אתם מבינים את המושג כי לא דבר ריקו מכם? איך אומר הירושלמי בפאה? כי לא דבר ריקו מכם, ואם ריקו, מכם הוא ריק. וכשיש דבר שהוא ריק, צריך לדעת את זה, אנחנו חייבים להיות אמיתיים עם עצמנו. הוא מטרד. הוא מטרד סביבתי. הוא מטרד בנשמה. האוטו הזה עם המנוע, עם המפתחות, עם הרישיון, עם המידע, עם הרקע, עם האלף שעות גמרא וכו', וזה בכלל לא משנה. אם זה לא מפקה, אם זה לא מנביע, זה יכול להפוך להיות לאיזה מוצג מכביד. משהו כבד. הלב מחפש חיים. הלב לא מחפש דבר ריק. הוא זוקק את החיים האלה. ובלי החיים האלה אין לו כלום. רש"י אומר, השירה היא האזינו. הדבר הוא דברי התורה. אומר הרמב״ם, כתבו לכם את השירה, את התורה שיש בה את השירה. ביומו האחרון אומר משה רבינו, תפנימו לעצמכם שהתורה כולה היא שירה. התורה כולה היא בעצם שירת האזינו. ואני מה ההבדל בין שירה לדיבור, בין שירה לפרוזה? הנציב אומר כל כך יפה בהקדמה שלו לספר בראשית. כשאתה קורא מאמר, כשאתה קורא, הוא משתמש שם בשירה ופרוזה, במילים האלה. הנציב בעמק דבר בתחילת ספר בראשית. כשאתה קורא מאמר, אתה רוצה לראות, ואתה יודע מראש שאתה צריך להבין את הכל, הכל אמור להיות כתוב פה. כשאתה קורא שירה, אתה יודע שמתכוונים פה למשהו הרבה יותר עמוק. אתה יודע שזה לוקח אותך למחוזות אחרים. אתה מחכה למשהו שהוא אחר. בעל ערוך השולחן, בהקדמתו לחושן משפט, אבי מורי הריני כפרת משכבו, היה מזכיר אותו הרבה, ומזכיר אותו גם בכתיבה. הוא כותב בהקדמתו לחושן משפט, זה נראה כאילו פירושים אחרים, אבל זה הכל פירוש אחד, זה הכל עניין הלב. הוא מסביר למה התורה נקראת שירה. הוא אומר בהקדמה לחושן משפט, שלפעמים כשאדם נכנס לחלק הזה של משפטים, של נזיקים, זה חלק שכולו הרי בנוי על סברות. כיוון שהוא בנוי כולו על סברות, אז הוא יודע הרי שכשאביי אומר כך, ברור שרב אומר הפוך. ואתה כבר לא יודע למצוא את הידיים ואת הרגליים, אתה גם מתחיל להתעצבן כבר. אז אומר ערוך השולחן, תקשיבו לשיעור במוזיקה. והתורה כולה נקראת שירה. ותפארת השיר הוא כשימצאו הקולות משונים זה מזה. שמעתם את ההגדרה לקונצרט טוב? תפארת השיר, איזה עברית. תפארת כמו תפארת העץ. כמו הפערות. אתם יודעים מתי אני יודע אם המוזיקה היא אמיתית, היא טובה? שיכולים להיכנס לכאן אלפי כלים. ויש מנצח. ואין כלי שלא שייך לניגון הזה. ותפארת השירו כשימצאו הקולות משונים זה מזה. אגב, שימו לב למילה שהיא מילת המפתח שחוזרת במילים האחרונות של משה רבינו. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת. ויחל משה לדבר את כל הדברים. ויאמר עליהם, שימו לבביכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. אתם שמים לב? כשזה הלב, ולא השכל, זו הנקודה האחת שמשתנה. כי אם זה בא מהשכל, את זה הבנתי, ואת זה לא הבנתי. עם זה אני מסתדר, וזה... זה לא בא לי, נו, זה לא... לא... לא מסתדר לי. שימו לבבכם לכל. פעם שמעתי בשם אחד האדמו"רים עוד הסבר למושג שירה. ואני חושב שהוא הכי יפה. אתם יודעים מה ההבדל בין דיבור לשירה? הולך אדם להגיד איזשהו דיבור. קוראים את זה, זה קורה הרבה פעמים. כמו הבדיחה המפורסמת על ההוא שיש לו דבר תורה על פרשת קורח. זה הדבר התורה היחיד שיש לו, ואין לו דברי תורה, אבל הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא כל פעם יש לו מטבע כזאת, נכון? מכירים את הסיפור? והמטבע נופלת, ואז הוא אומר ספונטנית, וואי, המטבע נפלה, כמו קורח, האדמה בלעה את זה, ואז הוא נזכר בקורח, ספונטני. אתם יודעים מה קורה כשאדם אומר דבר וחוזר עליו? די, פעם, פעמיים, שלוש, אחרי זה, אם אוהבים אותו, שולחים אותו לרופא שמטפל בזה, ואם פחות, פשוט נמאס. אתם יודעים מה קורה כשמישהו מנגן ניגון שכבר שמעתי אותו לפני 70 שנה? אני מתחיל לבכות. אתם יודעים מתי מישהו מעצבן? כשהוא אומר בוא אני אלמד אותך שיר חדש. אתם יודעים מה שמח? תן איזה שיר. תן ניגון. אתם יודעים מה ההבדל בין שירה לדיבור? זה ההבדל. המוח רוצה חדש. הלב רוצה חיים. המוח נמצא בתנועה שהוא רוצה לגעת במשהו שהוא לא נגע. אין לו שום עניין להפוך את זה לחי. הלב רוצה לחיות את זה. הלב רוצה לנשום את זה. אתם תופסים את המילה ריק לעומת מלא. מי ששומע את משה רבנו בשני הפסוקים האחרונים שלו, זה כל מה שהוא אמר בכל ספר דברים. הוא לימד אותנו פעם ראשונה בכל התורה להתפלל. הוא לימד אותנו לקרוא קריאת שמע. הוא לימד אותנו לברך. זה הכל חידושים של ספר דברים. את המצוות הוא לימד אותנו לפני כן. אבל את הכוח לברך עליהם. הוא לימד אותנו את המושג שדיברנו בו יותר מפעם, זה ככה קצת חזרה על דברים מדברים, זה כל כך יפה, כי זה הכל פה. הוא לימד אותנו שלא תוכל, זה לא שאתה לא יכול. הוא לימד אותנו חידוש בעברית בספר דברים. הוא לימד אותנו שלא תוכל להתעלם פירושו שאין לך רשות. אבל איך אמר רעל שייך? הוא אמר שהמגמה היא שתגיע לזה שמה שאין לך רשות אתה פשוט לא יכול לעשות. פשוט לא תוכל להתעלם. זה אפשרי בכלל? הרי השכל הוא קר, והלב הוא חם. הרי הדרך ללמוד היא להתבונן במוח. הרי העבודה היא דרך השכל. אתם יודעים למה זה קשור ישירות לשירת האזינו? כשהרמב"ן מנסח את סיכומה של שירת האזינו, הרמב"ן עולה, ובשירת האזינו מגיע בסופה, זה דברים מדהימים, כל הרמב"ן באזינו, וכשהוא מגיע בסוף האזינו, לסיכום של השירה, הוא אומר כך, אני קורא רק שורות בודדות ממנו, והנה השירה הזאת אשר הבנו לעד אמת ונאמן, תגיד כל המוצאות אותנו. הזכירה תחילה החסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא מאז שלקחנו לחלקו, באנחל עליון גויים, באפרידו בני אדם. והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר, ואשר הנחילנו ארצות הגויים הגדולים והעצומים, וכי מרוב כל טובה מרדו בהשם ועבדו עבודת גילולים, והזכירה הכעס. ומה היא לא הזכירה? עוד לפני כן, ואמרה השירה כי בסוף השם ישיב נקם לצרה ולמסנאיו ישלם. הוא שואל למה הרי הם עשו בעצם את מה שהוא אמר, והוא עונה על הכל. ואז הוא אומר, ומה היא לא עשתה? וזה דבר ברור, כי על הגאולה העתידה יבטיח, כי בבית שני עוד לא התקיימו כל הדברים של שירת האזינו. ומה לא כתוב באזינו? זה פלא פלאות, תשמעו מה החידוש, מה לא כתוב? והנה אין בשירה הזאת, זה מה שקוראים בשבת תשובה, זה מה שקוראים בעשרת ימי תשובה, והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה. השירה הזאת, בשונה מכל המקומות לפני כן, לא מזכירה שאם תעשו כך אז כך. אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק השטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוך חיכות חימה. זה השירה הקשה ביותר. אמרתי אף איהם אשביטה מאנוש זכרם, אשביטה מאנוש זכרם, הדברים הכי קשים שיש, אבל אמר שיעשה בתוכחות חימה, אבל לא ישביט זכרנו, וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים ויכפר על חטאותינו למען שמו וכיפר על אדמתו עמו. זה הפרשה שקוראים לפני יום הכיפורים. אם כן, השירה הזאת הבטחה, כך הוא מגדיר אותה, הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחם של מינים, הוא מתכוון לנוצרים. וכך הזכירו בספרי גדולה שירה זו, שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא. ולזה רמז הכתוב שאמר, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם. הזכיר קול להגיד שהיא כוללת כל העתידות לנו. והיא מקטנה בדיבור, למרות שהיא קטנה בדיבור, היא כוללת הכל. כי באר להם ענייניה הרבים. על פי הרמב"ן, משה מלמד את האזינו את עם ישראל. כי באר להם ענייני הרבים. אז למה אתה קורא לזה גם שירה וגם דברי התורה? כי התורה היא השירה, כתבו לכם ספר תורה שיש בו השירה הזו. כי התורה היא שיר שכתוב בקיצור, שכתוב ברמיזות, ויש בו לשעבר, ויש בו לעתיד, ויש בו עכשיו, ובשכל הוא יישאר ריק. כלומר, הכלי ללמוד אותו הוא השכל. אבל אם לא תשים את הלב שם, הוא יישאר ריק. זה דבר פלאי. השכל הוא הדרך ללמוד, השכל הוא הדרך להתבונן. המחשבה היא הדרך להתבונן. סופר שהרבי הרש"ב הגיע פעם לטיפול אוסטריה, בווינה. הוא פגש שם פרופסור חשוב מאוד מאוד מאוד. יהודי. והפרופסור הזה שואל אותו, מהי תורת החסידות? והוא אומר לו במשפט אחד שתורת החסידות היא שהלב ירגיש באמת את מה שהמוח באמת חושב. שמעתם הגדרה? כי לעשות שהלב ירגיש באמת את מה שהמוח באמת חושב. ואותו מלומד אומר לו, זה בלתי אפשרי. הוא שואל אותו, למה? אז הוא אומר לו, כי יש הפרדה גמורה, כי השכל הוא קר, והלב הוא חם. ואז אומר לו הרבי הרש"ב, בימים ההם הקימו ככה בפעם הראשונה את החוטים עם הטלפונים. אז אומר לו הרבי הרש"ב, אז כל תורת החסידות אומרת שאם אתה לא מצליח לחבר, לפחות נמתח חוטי טלפון בין הקר לבין החם. התורה היא עשירה כי השכל עומד עבר והווה ועתיד. הוא לא יכול אחרת. זה הדרך שלו לפעול. הוא חייב ללמוד קר. והכוח של התורה הוא שהיא יכולה לעשות את השכל הזה לשירה. זה לא מובן. זה לא מובן, זה לא טבעי, זה הפלא, זה האלוקות של התורה. אתה יכול להביא את המחשבה, את עולם ההתבוננות, למציאות שהלב כולו חי. זה ממש קשה לתפוס אותו. אתם מכירים את המשפט בחז"ל, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? הנה לכם דוגמה למשפט שכולם מבינים אותו, נדמה לנו, אבל הוא נורא מסובך. איך אנחנו מבינים מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? שאם הייתה לי מחשבה ולא הצלחתי לעשות, נכון? אז כאילו עשיתי. אבל אם נעמיק לרגע במשפט, זה בדיוק מה שלא כתוב פה. זה דבר נכון, שחשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. זה מצוין, זה כבר כתוב במשפט הזה. אבל מה כתוב פה? מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למה? למעשה, זאת אומרת שמדובר באחד שכן עשה. הסברתי את עצמי? מקודם הסברנו שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, פירושו, חשבת, לא יצא לך לעשות. אין דבר, העיקר חשבת טוב. נכון שלזה מתכוונים כשאומרים את זה? אבל זה לא מה שכתוב, כי כתוב שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה שכבר נעשה. לא הבנתי. אם עשיתי מעשה, אז מה אני צריך עכשיו לצרף את המחשבה? מה, לקשור חוט של מחשבה, מי זה מחפת לי המחשבה, תעשה. מסביר הבעל התניא, זה מדהים. מה שמחשבה פועלת, ואם לא עשה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר כאילו, זה מה שאמרנו, זה משפט אחר לגמרי. מחשבה נמצאת בשכל. המעשה זה בגוף. הלב שייך למעשה. מחשבה טובה, אני חושב, אני מתבונן, אני רוצה להתפלל ולא בא לי, אני קר כמו קרח. אז אני מנסה להתבונן, אני מנסה להבין, אבל זה לא מפעיל בכלום עדיין. מכירים את הרגעים האלה? אז עוד קצת מתבונן, אבל זה לא מפעיל, ואז אני מגיע למסקנה של אותו מלומד שיש... אתה צודק, בטבע אתה צודק. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה באמת לא הגיוני. באמת השכל הוא קר והוא לא קשור לעולם המעשה. אבל יש סגולה כזאת בתורה. שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא כמו צורף מצרפה לעולם המעשה. העשייה שלך מחר, כשתשימו לבבכם לכל הדברים האלה, לדעתי שימו לבבכם לכל הדברים האלה, זה מקור למשפט נוסף ברמב״ם, ובוא אני אמוד ואז נסכם את הכל. הרמב״ם אומר בספר המצוות, במצוות עשה ה', מצוות עשה שהזכרנו כשלמדנו את ענייני תפילה לפני כמה שבועות, הרמב״ם מומלץ לראות אותו בפנים, מצוות עשה ה' בספר המצוות, אומר הרמב״ם שהוא מונה את מצוות התפילה, קראנו את זה כשלמדנו את זה. למרות שהמצווה, אין מצווה בתורה תתפלל, המצווה היא ואותו תעבודו לעובדו בכל לבבכם, ולעובדו בכל לבבכם זוכרים על עמוד השדרה שדיברנו, ושהתפילה היא חוט השדרה, ושאדם יכול לחיות אבל היא החוט שמחבר בין המוחין לכל האדם, זה הכל אחד הכל. ואז אומר הרמב״ם שלמרות שבעצם המושג לעבוד את השם בכל לבבכם אי אפשר למנות אותו למצווה, כי איך עובדים את השם? בתרי"ג מצוות. אז זה דבר כללי, נכון? אז איך אפשר למנות את זה למצווה? לעבוד את השם זה לעשות טוב לחבר שלי, לעבוד את השם זה לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, אז מה זה, איך אפשר למנות את זה למצווה? אומר הרמב״ם, אבל בכל זאת הסבירו חזן שלעבוד את השם בכל לבבכם יש לזה ספציפיקה והוא תפילה, ולכן אני מונה את מצוות תפילה. יפה? והזכרנו שהרמב״ן לומד אחרת. באותו מקום בספר המצוות, מצוות עשה ה', ממשיך הרמב״ם, הרמב״ם זה פלא פלאות, ומסיים את דבריו ואומר כך, ובמשנתו של רבי יוסי הגלילי כתוב, ולעובדו זה תלמוד. לא ולעובדו זה תפילה. זה דבר מדהים. ספר המצוות מצוות עשה ה', ובמשנתו של רבי יוסי הגלילי כתוב ולעובדו זה תלמוד. שימו לבבכם לכל הדברים האלה אשר אנוכי מעיד בכם היום. עדות צריכה להיות מציאות קרה, מוגדרת. חוקרים את העדים, דורשים אותם דרוש היטב. אבל אני אומר לכם, שימו לבבכם לכל הדברים האלה אשר אנוכי מעיד בכם היום. אשר תצבום, ועכשיו הפסוק הופך להיות לגמרי לגמרי מובן. אשר תצבום את ביניכם. אני לא יכול להעביר לילדים שלי באמת את השכל שלי. אני יכול להעביר להם רק את הלב שלי. אני יכול להעביר להם תורה שהיא לב. אני לא יכול להעביר להם שכל. כמו שאני לא יכול להעביר להם מקצוע. לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. אני יכול להעביר להם שכל, אבל זה לא יביא אותם ללשמור ולא יביא אותם ללעשות. וכשלפעמים קשה לנו, והרבה פעמים קשה לנו, כי לא דבר ריק הוא מכם. ריק זה לא מילה גסה, ריק זה מה שבדיוק הסברנו הרגע. נבדל, נפרד, לא מניע. כי הוא חייכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה, במה? ביכולת לשים לבבכם בכל הדבר הזה, תאריכו ימים על האדמה. אתם זוכרים שזה הדבר שמשה רבינו עומד ומדבר איתנו מתחילת ספר דברים? מה יקרה כשתהיו על האדמה ונושנתם? ועכשיו הוא מדבר על איך תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. איך זה יימשך כל הזמן? אז השירה הזאת היא שירת האזינו. השירה הזאת היא כל דבר ודבר בתורה, ואחות לא תן תמנע. אין לך דבר ריקן בתורה שאם תדרשנו שאין בו מתן שכר. מה זה לדרוש? לדרוש, אפשר להסביר את המילה לדרוש, קל בחומר, אבל כשאתה מחפש מישהו ואתה דורש אותו בכל לבבך ובכל נפשך, זה דרשו השם בהימצאו, זה לדרוש. לחיות משהו זה אותה מילה, ותלך לדרוש את השם. ואם רקו, זה מפני שיש לך אותו, וכל כך יש לך אותו, עד שאתה לא מחפש אותו. אתה יודע למה הוא ריק? כי אין לך כוח לדרוש אותו. אלה המושגים החותמים של משה רבינו. כשפרשת האזינו נקראת בשבת של עשרת ימי תשובה, וההפטרה שלה היא שובה ישראל עד השם אלוקיך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, וכל ההפטרה עוסקת על הלב. כל השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. כל יום אני אומר כמה וכמה פעמים שהשם אלוקינו הוא מלך העולם. והוא קידשנו במצוותיו. והוא מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתם יודעים מה אני רוצה לעשות בראש השנה? בראש השנה אני מזכיר הכי פחות דברים ממה שאני מזכיר כל השנה. אני לא מדבר על כלום. אני רק רוצה להמליך אותו ברצון. אני רוצה שהוא ירצה למלוך. ומה שיכול לעורר את הרצון שלו הוא הכוח שלי לרצות. אנחנו אומרים בכל יום לפני סוף פסוקי דזמרה, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. זה פסוק מתהילים. ומצמידים לו את הפסוק הבא, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. זה לא פסוק אחד אחרי השני, בשום מקום. כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. כמו שאמרנו, זה פסוק בתהילים, ולמנצח על הילד השחר בפרק אף ב'. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, זו נבואת עובדיה. אבל אנחנו מצמידים את שני הפסוקים, ואחר כך, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. מסביר רב לוי יצחוק מברדיצ'ב. אתם יודעים למה מחברים את שני הפסוקים? יש מובן שהקדוש ברוך הוא מלך, ויש מובן שהקדוש ברוך הוא מושל. אתם יודעים מה ההבדל בין מלוכה לממשל? הממשל מושל בך אם אתה רוצה או לא רוצה. ממשל צבאי, גם בעברית של היום. מלכות, אתה צריך לקבל את המלך. אם אתה יוצא מהממלכה הזאת, אתה עכשיו לא באנגליה, אתה לא מקבל את המלך. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. מאוד מעניין שהמילה מלך, שזה למלוך, היא אותה מילה כמו להימלך. כשמישהו נמלך במישהו, הוא מגלה שיש קשר בינו לבין מי שנמצא מתחתיו. כי להשם המלוכה, אומר רב לוי יצחוק, תשמעו, זה פלא פלאות. היום במציאות, ליוד כבב כאילה השם המלוכה, יש מי שמקבלים את השם ברצון כמלך, אבל בגויים הוא רק מושל. כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. והתפילה היא, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, ואז והייתה להשם המלוכה גם בהר עשיו, אז יהיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא, שזה כבר לא יהיה להשם המלוכה ובגויים ומושל, אלא ביום ההוא כשיעלו לשפוט את הר עשיו והייתה שם גם כן להשם המלוכה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל כשרב לוי יצחוק אומר את זה, הוא מתכוון להגיד את זה על החלקים שלי. יש מקומות ששם אני מקבל את מלכותו ברצון. אבל יש כאן כל מיני גויים שבהם הוא רק מושל. צריך לזכור הרבה דברים לראש השנה. אבל כדאי לזכור להמליך את הקדוש ברוך הוא גם עליי. זאת הצעה חשובה. שהוא מושל אני יודע, ושכשאני מקיים את מצוותיו אני מקבל אותו אני יודע. אבל לרצות שהוא ימלוך. שימו לבבכם לכל הדברים. כדי שלא יהיה קצת להשם המלוכה, קצת מושל בגויים, והרבה תחושה של דבר גדול אבל ריק. ואם ריק הוא, מכן. כי כל מה שלימדתי והאזינו, אומר משה רבינו, זה שיש בתוככם את הכוח הזה, את הכוח האינסופי הזה. הוא בכם. ואתם צריך לשים שם את לבבכם. למדנו פרשת האזינו קצת. עסקנו פחות בראש השנה, אבל אני חושב שלא רק ההפטרה של שובה, אלא גם הפרשה הזאת והסיום שלה הם הפרשה של התשובה. הם הכוח שבעצם בו מסכם משה רבינו את כל התורה, את כל ספר דברים, את כל האמונה הגדולה שהיא כל כך ממשית, כל כך מציאותית וכל כך מבחינה בין האם יש שם את הלב או אין את הלב. אנחנו נגיד הערב בסליחות, הלילה, רחמנה דעני לעניי עננה, רחמנה דעני לתבירי ליבה עננה. תרגום, רחמנה דעני השם העונה לעניים ענינו, השם העונה לשבורי לב ענינו. אולי הפשט האמיתי הוא רחמנה דעני לתבירי ליבה ענינה. מה הקשר? כשאני אומר שמי שענה לאברהם אבינו הוא יעננו, אז אני מבין, אברהם אבינו הוא אבינו, אני רוצה שהוא יעננו. אבל רחמנה דעני לתבירי ליבה הוא יענני. שישבר הלב, אז תבוא. אני חושב שהפשט הוא רחמנה דעני לתבירי ליבה, השם העונה לשבורי לב, הוא יעננו, הוא ייתן לנו את הכוח שהלב שלנו יישבר. זה מה שהוא יענה. רחמנה דעני לתבירי ליבה, עננה שכבר נצליח לשבור. ואז נוכל לשים אותו לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. תחל על כולנו שנה וברכותיה, כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה, וגזירות טובות וישועות ונחמות עלינו ועל כל ישראל. רק שנייה ברשותכם, 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 שנייה אחת, שנייה אחת. ביקשו מי שנעדכן. ביום ראשון הבא בעזרת השם שיעור כרגיל. יום ראשון הבא שיעור כרגיל. ביום ראשון שלאחר יום הכיפורים, שבין יום הכיפורים לסוכות, שיעור כרגיל. ביום ראשון של חול המועד סוכות, שיעור לא כרגיל. שיבנה בית המקדש ונרקוד שם, ומתוך הריקודים שם, ביום ראשון של חול המועד סוכות, כאן, שמחת בית השואיבה, לא כרגיל. אז כאן שמחה בית השואיבה, באיזו שעה? מה זה באותה שעה? אותה שעה? גילה פלוין. אז בעזרת השם, ביום ראשון, שמחת בית השואיבה, בשעה 8. נקדים טיפה. בשעה 8, שמחה בית השואיבה. אז כל הימי ראשון, בקיצור, אין חופש. חלתם אותה.